שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת בשלח תשפ"ב. בתחילת הפרשה בני ישראל יוצאים ממצרים והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים לפני בעל צפון ניחחות החנו על הים. ומה זה ייתן? ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. מה פירוש? מסביר רש"י שהרי במכת בכורות כל הפסלים שהיו במצרים הלכו פייפן. זאת אומרת, כתוב בכל אלוהי מצרים מעשה שפטים אני השם. מזה למדו חז"ל, אם זה היה פסל ממתכת נמס, אם היה פסל מעץ נרכב, אם היה פסל מאבן נשבר. אבל כל הפסלים האלה באמת זה מה שקרה להם, חוץ מבעל צפון שהיה מחוץ למצרים, והוא היה הפסל שהם האמינו שהוא אחראי על הכסף שלהם. אז את הפסל הזה הקדוש ברוך הוא השאיר כדי שהם יאמינו שהוא רציני מאוד. הנה הראיה שלא קרה לו כלום. עכשיו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תגיד לבני ישראל שישובו ויחנו לפני פי החירות, לפני בעל צפון, ואז פרעה יגיד, אופה, הם לקחו לנו את הכסף וברחו, והנה בעל צפון מחזיק אותם. על ידי זה הוא יאמין שבאמת בעל צפון תופס אותם ואפשר לבוא לקחת אותם, כמו פשוט הם מחכים לנו. לכן וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם ויקבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני השם ויעשו כן. יפה מאוד. אז בני ישראל באמת חזרו לה וחנו לפני בעל צפון, וככה המתינו שם שפרעה יצא למרדף. מיד אחרי זה באמת מספרת התורה, ויוגד למלך מצרים כי ברך העם, כי ברך העם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, ויאמרו מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדינו, ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו, ויקח 600 רכב בחור, וכל רכב מצרים ושלישים על כולו. רש"י מסביר מה זה נקרא רכב בחור, המובחרים ביותר, רש"י אומר, בחור נבחרים, בחור לשון יחיד. כל רכב ורכב שבמניין זה היה בחור, כלומר המובחרים ביותר. וכל רכב מצרים, זה כבר הולך על כל החיילים האחרים, עמהם כל שאר הרכב. ובאמת הם יצאו למרדף. עכשיו אני רוצה להפנות את תשומת ליבנו לכמה דברים. דבר ראשון, כאן כתוב בפסוק, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, ויקבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם. על ידי מה? על ידי שאני אתכבד, יקבדה זה מלשון להתכבד, יקבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם. בסדר גמור. המעניין הוא שבפרשת וארא כתוב לגבי המכות, ויאמר השם אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה ואהרון אחיך יהיה נביאיך, אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה ושילח את בני ישראל מארצו. זה מה שהוא יגיד לו, שישלח את בני ישראל, אבל אני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים, ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים. וידעו מצרים כי אני השם בנתותי את ידי על מצרים. אז כאן כתוב וידעו מצרים כי אני השם בנתותי את ידי על מצרים. זה בפרשת וארא. בתחילת פרשת בשלח בפרק י' ד' פסוק ד' הוא אומר ויחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם ויכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני השם. בפרק י' ד' פסוק י' ז' כאן הוא אומר ואני הנני מחזק את לב מצרים ויבואו אחריהם, לאן זה? לתוך הים. ויכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו. וידעו מצרים כי אני השם, ויכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו. כאן לכאורה היה אפשר להסתדר בלי הארבע מילים האחרונות. אני אקרא את זה בלי הארבע מילים האחרונות, ותראו שזה מסתדר. ואני הנני מחזק את לב מצרים, ויבואו אחריהם, כלומר לתוך הים. ויכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו. וידעו מצרים כי אני השם. למה הוא מוסיף בהיכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו? לכאורה זה מיותר. דבר נוסף שצריכים להבין, בפרק י' פסוק י' ז' הוא אומר ואני הנני מחזק את לב מצרים ויבואו אחריהם ויכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו. ואילו בפסוק י' ח' הוא אומר וידעו מצרים כי אני השם בהיכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו ואיפה כל חילו. ונראה שאפשר לפרש את זה כך. בפרשת וארא הוא מדבר על המכות ואז הוא אומר וידעו מצרים כי אני השם בנתותי את ידי על מצרים. המצרים יבינו, הם יראו כאלה מכות נוראיות והכל עם נבואה מראש, שמשה רבינו בא ואומר את זה מראש, אז הם כבר יבינו שאני השם. וידעו מצרים כי אני השם בנתותי את ידי על מצרים. זה בפרשת וארא. אצלנו בתחילת הפרשה הוא מדבר על המרדף. עכשיו המרדף הזה שפרעה יצא זה ממש לא הגיוני. מדוע זה לא הגיוני? הרי עכשיו היה מכת בכורות, כל הילדים שלהם מתו, כל הילדים שלהם מתו. כתוב בחז"ל לפעמים בבית אחד 5 ו-10 ילדים, והמכה הייתה נוראה עד כדי כך שבאמצע הלילה פרעה רץ וחיפש את משה רבינו ואמר לו קומו צאו מתוך עמי, גם אתם גם בני ישראל, קחו מה שאתם רוצים, רק תלכו מפה כבר. נו, עברו רק 3 ימים ופתאום הוא מתחרט, איך זה יכול להיות? עצם המרדף הוא מראה שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית. איך אתה רודף? מה פתאום? לכן אומר הקדוש ברוך הוא וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם. על ידי עצם המרדף ויכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני השם. המרדף הזה יהיה בשבילי כבוד שאני בעל הבית על, 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 על השכל שלהם. איך הם יכולים לרדוף במצב כזה? ואני אתכבד בפרעה ובכל חילו ומצרים ידעו שאני השם. אבל אחר כך מגיעים כבר לקריאת ים סוף ובפסוק ט' ז' אומר הקדוש ברוך הוא, בפסוק ט' ז' הוא אומר ואתה הרם את מתך ונטה את ידך על הים ובקעהו ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. ואז מגיע פסוק י' ז' ואני הנני מחזק את לב מצרים. מי זה מצרים? זה הרודפים. ויבואו אחריהם, שזה כבר ממש ממש לא הגיוני, איך אפשר להיכנס? אתה רואה שהים נקרע, אתה לא רואה שאלוקים נלחם בך? ואז מה יהיה? ויכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו. כלומר, עצם הדבר שהם נכנסים לים, הם בעצמם יבינו שזה אני ולא הם, כי אין לזה שום היגיון, אז אני אתכבד במי? גם בפרעו, גם בכל חילו, כי גם החיילים שיכנסו למים, הם יבינו שזה לא הגיוני, והם יבינו שאני הבעל הבית. ברכבו זה החיילים המובחרים, בפרשיו זה המפקדים. אבל בפסוק י"ח הוא כבר מדבר אחרי התביעה בים. אלה שטבעו בים כבר לא יודעים, כבר לא שום דבר. אבל אומר הקדוש ברוך הוא בפסוק י"ח, וידעו מצרים. מי זה מצרים? זה אלה שנשארו. מה הם ידעו? שאני השם. מאיפה הם ידעו? בעיקבדי בפרעו, ברכבו ובפרשיו. למה הם יבינו את זה ולא יגידו שגם חילו? התשובה היא, כי הם, ממה הם יבינו? מזה שנכנסו נגד ההיגיון. עכשיו, שהחיילים נכנסים נגד ההיגיון, זה לא ראיה. יש להם מפקד, והם חייבים לעשות מה שהוא אומר. אבל ידעו מצרים מאיפה יהיה. מזה שפרעו, רכבו ופרשיו, הם נכנסו לים. מזה מצרים יבינו שאני הבעל הבית. ואם ככה, הכל מסודר. בפעם הראשונה שמוזכר וידעו מצרים, זה הולך על המכות. אחר כך פעם שנייה, והיא כבדה בפרעו ובכל חילו, בגלל שהם יוצאים למרדף, אז וידעו מצרים, כי אני השם. בפעם השלישית, הוא מדבר על זה שהם הולכים להיכנס לתוך הים. כל אלה שהולכים להיכנס לים, הם יבינו שאני השם. כי מה פתאום הם עושים דבר כזה מטומטם? להיכנס לים? אתה רואה ים קרוע, מה אתה נכנס? אתה רואה שאלוקים נלחם בך, מה אתה רודף? אז הם יבינו מי זה הם? זה פרעו, כל חילו, רכבו, פרשיו, כולם יבינו. אבל אחרי שהם יתבעו, אז וידעו מצרים הנותרים, הם יבינו שאני השם. מאיפה הם יבינו את זה? מפרעו, רכבו ופרשיו. ומה עם החיילים עצמם? לא. כי החיילים לא היה להם ברירה, היו חייבים להיכנס. עד כאן חלק א', חלק ב', ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר לבני ישראל, אז תחזרו, ובאמת הם חזרו. ואז מה קרה? ואז בני ישראל ראו את המצרים רודפים אחריהם, והים לפניהם, אין לאן ללכת. אין לאן ללכת. היה מצב נורא. היו ארבע כיתות אז, זאת אומרת, ארבעה חלקים בעם ישראל. חלק אחד אמרו, תשמעו חבר'ה, ניסינו, ברחנו, זה לא עבד, בוא נקפוץ לים וזהו. חלק שני אמרו, בואו נחזור למצרים, נחכה שהמצרים יגיעו, נגיד להם טוב שבאתם, פשוט לא ידענו את הדרך חזרה. חלק שלישי אמרו, בואו נלחם, נמות כמו גברים במלחמה. חלק רביעי אמרו, בואו נצרח. מה זה אומר נצרח? בימים ההם מלחמות נוהלו על ידי רעש. בואו נעשה כזה רעש, יחשבו מי יודע מה. לכל ארבעת הכיתות הללו, אמר משה רבינו, התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם יילחם לכם, ואתם תחר ראשון. זאת אומרת, אלה שרצו לקפוץ לים, אמר להם משה רבינו, התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. התייצבו, אל תקפצו לים. אלה שרצו לחזור למצרים, אמר להם משה רבינו, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אלה שרצו להילחם, השם יילחם לכם. ואלה שרצו לצרוח, ואתם תחר ראשון. יפה מאוד. אז זה לכל ארבע כיתות מסתדר. אבל שפסוק אחד קודם כתוב, כשבני ישראל ראו את המצב, אז ויצעקו בני ישראל אל השם. ויצעקו בני ישראל אל השם. ויאמרו אל משה, המבלי הם קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים. כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותינו במדבר. עכשיו, מה הבעיה כאן? הם צועקים אל השם, רש"י אומר, מה זה צועקים אל השם? תפסו אומנות אבותם. מה זאת אומרת? תפילה, צעקה אל השם, זה האומנות, זו המלאכה שלימדו אותנו אבותינו. איפה ראינו את זה? אומר רש"י, באברהם הוא אומר, אל המקום אשר עמד שם. ביצחק, לסוח בשדה. ביעקב, ויפגע במקום. כל המקומות האלה זה הכוונה שהתפללו, אז תפסו אומנות אבותם. הבעיה היא, אתה עומד להתפלל אל השם. אתה עומד להתפלל אל השם, זאת אומרת, שאתה כרגע מרגיש שאתה צריך רחמים, ואתה צריך עזרה, ואתה צועק אל השם ומבקש, ומיד אחרי זה, ויאמרו אל משה המבלעין קברים במצרים, הרגע עמדת להתפלל, ומיד אחרי זה אתה מאשים את הרבנים? אתה מאשים את משה רבינו? זה לא מסתדר שני הדברים האלה ביחד. כך שואל הרמב"ן. עונה הרמב"ן, שזה באמת לא, מי שעשה את זה לא עשה את זה, אבל הנכון אומר הרמב"ן שנפרש, כי היו כיתות, והכתוב יספר כל מה שעשו כולם. אמר כי הכת האחת צועקת אל השם, והאחת מכחשת בנביאו ואינה מודה בישועה הנעשית להם, ויאמרו כי טוב להם שלא יצילם. אם כן, זה באמת מי שעשה את זה לא עשה את זה, וזה לא אותו דבר, ואין כאן קושיה. כך אומר הרמב"ן. אבל רבותיי, בעלי התוספות אומרים דבר נורא. אומרים בעלי התוספות, כתוב כאן ויצעקו בני ישראל אל השם. המילה בני ישראל לכאורה מיותרת, כי הרי מה כתוב לפני כן? ופרעו הקריב, ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו אל השם. למה אתה אומר ויצעקו בני ישראל אל השם? אל מי צעק? המצרים? מספיק היה לכתוב, ויצעקו אל השם. דבר נוסף, אומרים בעלי התוספות, למה רש"י צריך לפרש, ויצעקו תפסו אומנות אבותם? מי לא יודע שעם ישראל מתפלל? אל תראי תולעת יעקב, אומרים חז"ל, מה זה תולעת יעקב? מה תולעת אין כוחה אלא בפיה? אף עם ישראל כך, שאין כוחם אלא בפיהם. תולעת היא קטנה, חלשה, אין לה אפילו עצמות, אבל היא יכולה עם הפה שלה את העץ הכי גדול לחסל. יכולה לחסל בית. ככה גם עם ישראל, אין לנו כלום, אבל מה? אנחנו יודעים לצעוק אל השם. אז מה רש"י מחדש פה? אז זה ויצעקו, תפסו אומנות אבותם. אלא אומרים בעלי התוספות, באמת דבר נורא. עם ישראל לא התפללו כאן מעומק הלב, אלא כמצוות אנשים מלומדה. הם זכרו שכשיש כזה דבר צריכים עכשיו לצעוק, אז הם צעקו. למה הם צעקו? כי הם בני ישראל, תפסו אומנות אבותם. לא כי באמת הם הרגישו, לא כי באמת הם רצו קרבת השם, לא כי באמת הם התפללו מעומק הלב, הם עשו את מה שאבא היה עושה. וזה לא טוב, אבל הגרוע יותר זה שזה גם לא סתירה לזה שאחרי זה יצעקו אל משה רבינו. הוא גמר להתפלל, הוא עשה מה שעשה אתמול, מה שעשה שלשום, מה שעשה אבא שלו, ומיד אחרי זה הוא עושה ויאמרו אל משה המבלעין קברים במצרים. וזה לא סתירה. הדבר הזה הוא ממש מוסר בשביל כל אחד מאיתנו. כי אנחנו ברוך השם אנשים שומרי תורה ומצוות. אבל השאלה היא, איך אנחנו שומרים תורה ומצוות? מעומק הלב, בהכרה, או כמצוות אנשים מלומדה? כי הרי זה מה שעשה אבא שלי, אז גם אני עושה. זה מה שעשיתי בשבת שעברה, אז גם השבת אני עושה את זה. זאת אומרת, אם אדם לא עושה את הדברים בהבנה, בהכרה, אז הוא יכול לעשות את הדברים הכי קדושים, וזה לא יהיה סתירה לזה שמיד אחרי זה הוא יצעק על משה רבינו, ויגיד לו, אתה השם בהכל. אני רוצה לספר סיפור. לפני שבועיים הייתי בשבת יחד עם הרב ארלנגר, עם אחד מהסמינרים של הבנות. בלילה יש סימפוזיון, הבנות שואלות, הרבנים צריכים לענות. ואז בסימפוזיון הזה, לא זוכר בקשר לאיזו שאלה, אבל הרב ארלנגר ענה דבר, הוא סיפר סיפור ממש מרגש. הוא סיפר יום אחד צלצלו אליו מערכים, ואמרו לו, יש בחור שעכשיו גמר סמינר, והוא רוצה להתקדם עוד, אז שולחים אותו אל הרב ארלנגר, שידריך אותו, כי אדם לא יכול להתקדם בלי הדרכה. יכול, אבל בדרך כלל זה לא יוצא טוב. צריכים הדרכה. אז בסדר, הגיע בחור, שואל אותו איך קוראים לך? אור. יפה. והוא אומר, זה לא סתם שקוראים לו אור. באמת הפנים שלו מאירות, תענוג. שואל אותו, הרב ארלנגר, תספר לי על עצמך, מה, איך הגעת לסמינר הערכים? אז הוא אומר לו, תשמע, אני בא ממשפחה אשכנזית, ולמה זה חשוב שזה אשכנזית? כי ספרדי, גם אם הוא לא דתי, אבל אין לו בעיה ללכת לבית כנסת. אשכנזים בדרך כלל זה או-או. או אתה דתי, או שאתה בכלל לא בכיוון. קיצור, משפחה שכבר ממש רחוקים. הוא אומר, מעולם לא ביקרתי בבית כנסת, לא יודע מה זה. אבל הייתי, למדתי בבית ספר, בתיכון, הייתי מוצלח בלימודים, הלכתי לצבא, עכשיו גמרתי צבא, וכמו כולם, קניתי כרטיס, כיוון אחד, לחוץ לארץ. עכשיו, בדרך כלל חבר'ה הולכים כמה ביחד כדי להיות, אבל הוא אמר, מה, אני אפגוש את החבר'ה בחוץ לארץ, לנסוע, אני רוצה לנסוע לבד, לא רוצה להיות מחויב למשהו, למישהו. הוא הגיע לפרו, ושם בפרו הוא נכנס לבית מלון לקחת חדר. הפקיד מבקש את הדרכון, הוא מסתכל על הדרכון, הוא אומר לו, אתה ישראלי, כלומר, אתה גר בארץ ישראל. אמר לו, כן. הפקיד ממלא את הפרטים, ואז תוך כדי המילוי של הפרטים, הוא אומר לו, סליחה שאני שואל, אתה יהודי? אז הוא אמר לו, בטח שאני יהודי. אומר לו הפקיד הזה, תשמע, אני גר בכפר לא רחוק מכאן, והכומר אצלנו בכפר, כל היום מספר לנו מה זה נקרא יהודי מארץ ישראל. הוא אומר לנו, זה הדבר. כאילו, תשמע, אם אתה מוכן לבוא איתי לכפר, אני אומר אותך לכומר, הכומר, אתה לא יודע מה זה יהיה בשבילו. אתה מוכן לבוא? אז הוא אמר לו, כן, למה לא? והכומר, והוא הלך איתו לכפר, מראה, מביא אותו לכומר, אומר, זה יהודי מארץ ישראל. הכומר החליף צבעים, הכומר היה בממש, אסף את כל החבר'ה לכנסייה, הוא אומר להם, אתם רואים, הנה, זה מה שדיברתי, יהודי מארץ ישראל, הברכה הולכת איתו, איפה שהוא דורך בה הברכה. גמר את הדרשה, אז כל אחד בא, אמר, אתה מוכן לבוא אליי הביתה? טוב, אז הפקיד הזה, שהביא אותו, הוא נהיה המרגן שלו, ואמר לו, אתה תלך עכשיו לזה, אתה תלך עכשיו לזה, עכשיו, איפה שהוא נכנס, מושיבים אותו, מביאים לו אוכל, מתנות, כספים, והוא הולך לבית הבא, עוד פעם אותו הדבר, אוכל, מתנות, כספים, הוא אומר, בא לי למות מצחוק, רק לא היה לי מי לצחוק. עד הערב, הכיסים שלו התמלאו כסף, חבילות של מתנות, והוא הולך חזרה למלון, אבל כשהוא נכנס למלון, הוא התפרק על המיטה והתחיל לבכות, התחיל לבכות כמו שהוא לא בכה בחיים שלו. למה? אמר, תראה מה זה, כמה כפריים בפרו עושים ממני אליל כי אני יהודי מארץ ישראל. לי אין מושג מה זה נקרא להיות יהודי, מה זה אומר? בבוקר קנה כרטיס חזרה, בא, נכנס לאיזה בית כנסת באזור שלו, אומר לרב, אתה יכול להסביר לי מה זה אומר להיות יהודי? אז הרב אמר לו, אני יכול, אבל ערכים יעשו את זה יותר טוב, זה המקצוע שלהם. אז הנה הוא בא לערכים, ועכשיו הוא רוצה להמשיך. אז הרב ארלנגר יפנה אותו לישיבת נתיבות עולם, ובאמת שם הוא התפתח עוד ועוד, והיום הוא כבר עברך, והכל מצוין. שסיפר הרב ארלנגר את הסיפור הזה, אז הוא שאל את הבנות, תגידו בנות את האמת, האם צריכים להיות אשכנזי שלא ראה בית כנסת בחיים שלו מבפנים, כדי לשאול מה זה אומר להיות יהודי? או שאפשר להיות גם חרדי מלידה, ועדיין לא לדעת מה זה אומר להיות יהודי? הרי זה נכון. נולדנו ברוך השם בבתים שומרי תורה ומצוות, קיבלנו את זה עם החלב של אמא, למדנו להתנהג ככה, אבל ההכרה, ההבנה, למה אני מתפלל? למה אני צריך לקום בבוקר ללמוד תורה? מה הולך כאן? את זה יש לנו? כי כשאין את זה, אז אין בעיה שיהודי עומד להתפלל, ויצעקו בני ישראל אל השם. ולמה צעקו? כי תפסו אומנות אבותם. ומיני ובי עוד לא גמרו להתפלל, ויאמרו אל משה מבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, מה עשית לנו? מה אתה השם בהכל? מה, זה לא סתירה אצלך? לא. אם אדם עושה את הדברים בהכרה, אז זה יכול להיות סתירה. אבל אם אדם עושה את זה כמצוות אנשים מלומדה, שום דבר, זה לא סתירה לכלום. וזה לימוד גדול בשבילנו, כי אנחנו לפעמים הולכים ליד, הולכים עם, ובאמת מרגישים בלי. חבל. אם אנחנו כבר עושים את זה, לפחות נעשה את זה כמו שצריך. טוב, נסיים בעוד דבר אחד. בהמשך הפרשה, אחרי קריאת ים סוף ואחרי השירה שעם ישראל אמרו, אז יש לנו את פרשת המן. כלומר, בני ישראל לא ידעו מה יאכלו, בני ישראל לא ידעו מה הם יאכלו, התלוננו, והשם אמר, אין בעיה, אני אמתיר לכם לחם מן השמיים. וללחם הזה קראו מן, והם אכלו את זה דבר יום ביומו, כל יום קיבלו מספיק אוכל רק לאותו יום, ואין למחר, אסור להשאיר למחר, וכן על זה הדרך. בא משה רבינו אמר לבני ישראל, תשימו לב, לא להשאיר אוכל למחר. בינינו, זה הניסיון הכי גדול שיש לבן אדם בחיים. אדם רוצה ביטחון כלכלי. ביטחון כלכלי זה אומר, אני לא בלחץ, יש לי עתודות. כשאתה נותן לבן אדם לחם, ואתה אומר, זה רק להיום. אין לך למחר כלום, מחר נראה מה יהיה. זה דבר מאוד מאוד קשה, לחיות בלי ביטחון כלכלי. אומר להם משה רבינו, כל יום ירד מן, לא להשאיר למחר. זה ניסיון. עכשיו מה? כשאתה לבד, אז מכירים דבר כזה שנקרא הומלס, בן אדם רחמנא ליצלן, חי ברחוב, ובאמת אין לו ביטחון כלכלי, אבל הוא דואג לעצמו כל יום. אדם שיש לו ילדים, זה כבר סיפור אחר לגמרי. מה, אני צריך לדאוג לילדים שלי. וכאן בני ישראל במדבר, היה להם המון ילדים. זה מאוד מאוד קשה. וזה היה הניסיון. ואז מה קרה? דתן ואבירם, הם כן השאירו מיום אחד למשנהו, ובאמת מה היה? היה שם ויבאש, וירום תולעים, וכל בני ישראל ראו את זה. מסיים הפסוק, ויקצוף עליהם משה. שואל המשך חוכמה, למה משה רבינו קצף עליהם? מה יש לכעוס? הם כבר קיבלו את העונש שלהם. הם נשארו רעבים. למה צריך לכעוס עליהם? אומר המשך חוכמה, כעס עליהם משה רבינו כי הם לקחו מעם ישראל את הניסיון. מה קרה כאן? כל יום עמד יהודי ואמר, אני אשאיר קצת למחר, מה? ואם בבוקר לא יהיה, מה אני אעשה עם הילדים? אני אשאיר קצת למחר. התלבט כן, התלבט לא, בסוף אמר, עזוב, משה רבינו אמר לא להשאיר, אני לא משאיר. עמד בניסיון, זה דבר גדול. מעכשיו, ראו כולם שמי שמשאיר נהיה לזה תולעים. אז כבר אין להם ניסיון. אתה יודע שאי אפשר, לא רק שאסור, אי אפשר להשאיר. אז אין ניסיון. על קצף עליהם משה, על דתן ואבירם, למה לקחתם מעם ישראל את הניסיון? ועל זה אני רוצה לספר, הגמרא אומרת בירושלמי, במסכת פאה, למה הקדוש ברוך הוא לא נותן שכר מצוות בעולם הזה? ואתה רואה, הרבה אנשים שהם צדיקים ותלמידי חכמים ואין להם, וממש צדיק ורע לו. למה השם לא נותן בעולם הזה את השכר? התשובה היא, אומר הירושלמי, כדי לתת לעולם הבא שכר גם על הניסיון. אם השם היה משלם במזומן על מעשים טובים, אז לא היה לנו כבר ניסיון. עכשיו שהוא לא משלם, אז יש גם ניסיון להאמין בזה. הניסיון הזה, כמה הוא שווה? זה הדבר העיקרי. לעשות את המצווה זה דבר אחד, אבל לעשות את המצווה ולא לקבל שכר ולהאמין שאני אקבל את השכר אחרי 120, זה הזכות הגדולה. וככל שהחיים לא פשוטים, ככה הניסיון הזה הוא הרבה יותר גדול. כי אתה רואה, למה אני צריך ככה? ואני עדיין מאמין, מאמין שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לשומרי מצוותיו, ואני מאמין שהוא לא יקפח שכר של אף אחד, ומי שעושה דבר טוב, השם ישלם לו. אבל לא בעולם הזה, בעולם הבא, על האמונה הזאת, מקבלים שכר גדול מאוד. זה מה שקצף עליהם משה רבינו. למה לקחתם לעם ישראל את הניסיון? טוב. יהי רצון שנזכה לעמוד בניסיונות, לעשות רצון השם, לעשות רצונו בלבב שלם, לעשות את הדברים באמת מהלב, עם הכרה ברורה, מה אנחנו עושים, למה אנחנו עושים, מה זה אומר שאנחנו יהודים, וככה נעשה את העבודה כמו שצריך, ובאופן אוטומטי כשיודעים למה, אז גם חצי מהניסיונות יורדים. כיוון ש... אם אני לא יודע למה, אז אני כל הזמן מתלבט. אבל אם אני כבר יודע ואני מבין ואני מרגיש, חצי מהניסיונות יורדים. יהי רצון שהשם ייתן לנו כל טוב, נזכה לעובדו בלבב שלם ושבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.